να είναι το Αγίος Ιθαμψού των 7 Βαμαντάλα. האחרון שיש לנו ביחד, יש לנו עוד כמה מפגשים פחות פורמליים, מחר ומחרתיים. ואחר כך נלך לדרכנו, לבקדתנו, אחרי חודש של סידורים וכך הלאה, נתיישב בשקט ונעשה מדיטציה. אני חושבת שהייתה לי דרך מדהימה איתכם בשנים האחרונות. מ-10 שנים, אם הייתי צריכה לתת נבואה שזה מה שיהיה היום, לא הייתי יכולה, לא חשבתי ככה. ועצה זה בתמימות באתי ללמד, אז לא חשבתי שיהיה לזה הד כל כך נפלא בלבבות שלכם. אני מאוד נרגשת ממה שאני רואה קורה בארץ. הפתיחה של הלב בארץ היא מדהימה. אתם קרקע פוריה ומוכנה לקבל את הלינו לקדוש הזה ולהמריא איתו. למה? קרמה, כן, זה המילה אחת. לפרט אפשר יותר. ראיתם כאן אנשים נעשו מצגות על כל הטוב שקורה כאן. תוך מספר קטן של שנים יש פריחה עצומה של פעילות ושל חסד, וזה ממלא את ליבי לגמרי. חלקכם שלחתם לנו דוחות חסד, מה שאנחנו קוראים. לא שם כל כך מוצלח, אולי נמצא לזה שם יותר טוב בעתיד. אני ביקשתי מכם שתשלחו לי תיאורים של מה קורה בחיים שלכם. והרבה מכם משתפים מה קורה ברמה האישית. הרבה מכם עוברים תמורות מרחיקות לכת ברמה האישית. יחסים שהיו שבורים או כמעט שבורים באים על תיקונם. יחסים בבית עם בני משפחה. אבל שהם פורצים דרך ברמה כלכלית, באופן עקבי ויפה. אני רואה הרבה יותר אנשים מחייכים, הרבה יותר מאושרים, אנשים שבאו אליי במקום אחר, נראים אחרת, נשמעים אחרת. אני מרגישה מאוד טוב. זה לא שהעבודה תאמה, כמובן, יש הרבה עבודה. אבל אני יוצאת שמחה על המקרית. אני מרגישה שהמאמץ הגדול היה שווה. היה מאמץ עצום, אדיר. זה היה 10 שנים של 18 שעות ביום, כל הזמן. ופיזית הוא לא היה קל, הוא עדיין לא קל פיזית. והתרוצצות בלתי פוסקת במטוסים ולהחליף מקום כל רגע. אבל מה עוד יש לעשות? מה אני עוד עושה עם הגוף הזה? או עם המיינד הזה? אז אני מאוד שמחה. התחלנו לדבר על התפנית, על הדברים שאנחנו חושבים שיגרמו לנו אושר, ואנחנו כל הזמן עסוקים בללקט אותם ולמצוא אותם ולהחזיק אותם ולתחזק אותם ולבטח אותם ולקטלג אותם ולהצטער על אובדנם ולחפש את השיפורים, והחיים שלנו הולכים, האנרגיה הולכת על הדברים האלה ואנחנו לא מגיעים לעיקר. אומרים שרוב האנשים שהולכים לעולמם הולכים ברגש חזק של חרטה ושל פספוס. אנשים שעובדים עם הנוטים למות אומרים שכמעט כולם הולכים לעולמם עם רגש שלא מיצו את החיים. שפספסו הזדמנות, שקיבלו חיים מדהימים והיו עסוקים בשטויות, ולריב עם השכנים ועם המיסים, לא בשביל זה באנו. אז הלימוד הזה בעצם מטרתו היא למנוע כל אחד מאיתנו שנלך בצורה כזאת. אם נתרגל היטב, בכלל לא נצטרך לעבור מוות. זה יהיה משהו אחר לגמרי. למתרגל הרציני, ליוגי הרציני, שעליו בעצם השיחות האלה התכוונו להיות, הדיוון מוקטה, זה שהגיע לשחרור עוד בחייו, הוא לא עובר מוות. הקריסה הזאת והאובדן הזה של כל מה שיש בחיינו, והכוחות שדוחפים אותנו, בלי שיש לנו שום שליטה עליהם, לעוד סיבוב של סבל ולעוד סיבוב של זרת. היוגי הזה כבר סיים את כל זה, הוא חופשי, הוא משוחרר מהכוחות האלה. ההשתבה של הגיטה מתאר איך חיים האנשים האלה, איך החיים שלהם נראים. ויש לה הדים בשאר הספרות של אותה תקופה, כמו בגבת גיטה. דיברנו אתמול בערבה על כמה פסוקים יפהפים מהבגבת גיטה, שמדברים שוב על איך חיים האנשים האלה. קצת נחזור טיפה היום ונמשיך משם. לא הרבה, כי כבר אין לנו הרבה זמן, כי אנחנו נפרדים כבר לעת עתה, אלא יותר לתת לכם את הטעם, את המוטיבציה, את הסיבה לעשות את כל העבודה הזאת, שהיא עבודה מדהימה. היא קשה, היא תובענית. אני לא עשיתי אף פעם 3 שנים ריטריט, עשיתי 3 חודשים ברצף, אחר כך עשיתי הרבה חודשים בודדים. אבל אף פעם לא עשיתי 3 שנים, גם לא שנה. אבל אומרים לי אנשים שעשו את זה, שזה הדבר הכי קשה שהם עשו אי פעם בחייהם. ושזה הרבה הרבה יותר קשה ממה שאנשים מדמיינים לעצמם. אז תגידו, מה כל כך קשה? את יושבת לך בדיקטה דה לוקס, ומגישים לך את כל הדברים, את לא צריכה ללכת לחנויות, לא בא ג'אנק מייל, בכלל לא בא ג'אנק מייל, אתם יכולים להאמין? היא לא במייל. מה רע? יושבת לך בשקט בשלווה עושה מדיטציה. אבל אני יושבת עם התודעה שלי. ממנה אני לא יכולה לפרט. איתה אני יושבת. קסם אייגל מתאר את הרטריט שלו, הוא אומר, מבחוץ זה נראה שלב, דיקטר והכל. לפנים היה וייטנאם, הוא אומר. חנת וייטנאם. כי זה הזמן לנקות את מה שלא הספקנו לנקות בחיים העסוקים שלנו. ושאם לא ננקה, וימשיך איתנו הלאה, וימשיך להציק לנו ולהטריד אותנו ולמרר את חיינו הלאה, לאן שלא נתגלגל. אז זה הזמן לשבת ואת זה לנקות ולהבהיר, ולהגיע למקום שקט יותר, שלב יותר, מאושר יותר, ונקנות את זה הלאה. אז זה למה אנחנו הולכים. אנחנו רואים בזה הזדמנות אדירה, ואני אישית מאוד רוצה לאפשר לכל מי שמוכן לזה בארץ את ההזדמנות הזאת. בגלל זה המאמץ של הקמת מרכז הערבה, וזה יהיה מאמץ גדול, ואתם תידרשו לעזור, כי זה הוצאות גדולות, ולהקים מרכז, הרבה עבודה. אבל מה עוד אפשר לעשות? מה עוד לעשות חוץ מאשר לאפשר לאנשים הזדמנות להגיע לאושר האולטימטיבי? לאפשר להם מקום ותנאים, ואולי להיות אתם אלה שעושים את העבודה הזאת. ואחר כך ממשיכים את זה, מעבירים את זה הלאה. אני ביקשתי מכם את תוכות החסד, והרבה מכם דיברתם על שינויים מאוד גדולים בחיים שלכם. חלקכם גם כבר לוקחים את זה החוצה. שמעתם מהדוח שגלעד הכין, שמעתם מדורית על הוצאה לאור שהיא ואחרים פעילים כדי להביא את הלימוד הזה הלאה. קיבלתי הרבה דוחות. נקרין את אלה שהגישו תמונות ומצגות, כי את אלה יותר קל להקרין. אני מודה לאלה שהגישו מצגת או תמונות, כי זה עושה את זה הרבה יותר קל. המטרה של הדוחות האלה, אני מאוד שמחה לשמוע מה אתם עושים. אז זה מטרה אחת. עוד יותר חשוב זה שאתם תשמחו במה שאתם עושים. זה מטרה יותר חשובה, כי זה מעצים אצלכם את הקרמה מאוד מאוד. ומטרה שלישית זה לשתף את זה עם אחרים, להשרות על אחרים את הרוח של כמה חסד אפשר לעשות וכמה רחוק אפשר להמריט, או עד כדי התמרה גמורה של החיים. אז אל תראו את זה כמשהו מן הצד, זה חלק מהלימוד, זה חלק חשוב מהלימוד. כי הרבה דיבורים זה הרבה דיבורים, אבל בסוף זה נמדד באיזה תמורות אתם מכניסים בחיים שלכם ומה אתם עושים למען אחרים. הלימוד הזה נמדד במה אתם עושים למען אחרת. אנשים באים ואומרים לי, יש לי כאלה מדיטציות מדהימות, ויש לי כאלה חלומות, והערוצים שלי ככה. אתם לא צריכים לספר לי על הערוצים שלכם, אני יודעת לפי מה שאתם עושים למען אחרים. הלימוד שלכם נמדד ומה אתם עושים למען אחרים. זה דוח ששלח דרור. תודה רבה. אז רק לספר לכם שדרור לומד זמן מה בסנגה של רחובות. ואת אפילו לא יודע, אבל לאחרונה פנו אליי תלמידים והוא גם הדבור, הדרור מוכן ללמד. באו וביקשו שתלמד. ויש סנגה שחיכתה למורה, והמורה שהיה מוכן לסנגה, והוא התחיל ללמד. והוא שלח על זה דיווח יפה. וזה נעשה בביתה של רונית, היא תרמה את ביתה לצורך העניין. ויושבת קבוצה קטנה וחמודה של אנשים שמתעניינים ברצינות, ובאים מדי שבוע. ואני בטוחה שהקבוצה הזאת תגדל, כי עם הזמן זה קורה לכל סנגה. הקבוצות האלה גדלות, אנשים מתחילים להפיק פירות, ליישם את הלימוד בחייה, ומייבאים את החברים שלהם. ראות. הנה חוויה אחת שהיא עוברת באחרונה. אז אתם יודעים אולי שראות קיבלה את הסנגה של רמת אביב, אחרי שרורית עזבה ונסעה לדיימונד מאונטן. ביקשתי מראות לקחת את הקבוצה שלה. והנה מה שהיא הספיקה לעשות. אז קודם כל היא עשתה רטריט קצר בביתה של לאה, ורעות ולירן, אתם לא יודעים, אבל הם באו ועזרו לנו להרוז את הבית שלנו. בלעדיהם לא היינו יוצאים משם אף פעם, זה היה פיזי אפשרי. זה היה 8 שנים של הזנחה טוטלית, כי אנחנו לא היינו בבית. צריך לפנות אותו מהכל, להרגיש אותו נקי ותקין לקונים. זה לא היה אפשרי, את הקצב העשייה שלנו, לא היה זמן. זה לא היה רק להרוז, עיקר הזמן שלי הלך למיון דפים מעופפים של דרמה שהצטברו על הפוטונים במשך 8 שנים. כל פעם הייתי באה ממסע, מניחה את הדפים, מיד הורדת למסע הבא. גם היה צריך לבנות לנו בקתה, היה צריך להרוז בית בזמן שאנחנו עשינו את כל ההתרוצצות. אז הם באו ועזרו לנו. וקיבלו בדיימונד מאונטן טיצ'ינג. רעות גם לקחה על עצמה כבר לפני כמה שנים, היא ראתה אותי יושבת ועורכת הקבצים, והיא באה ואמרה לה, מדבורה, אנחנו רוצים לעזור לך, אל תעשי את זה לבד. אני בטוחה שהיא לא ידעה למה היא נכנסת. עכשיו 2 או 3 ראשונות אני עשיתי את זה די לבד, וגמרתי את הגב על זה. כי זה שעות, שעות, שעות של ישיבה, אני לא יודעת איך הגב שלך רעות, הוא בסדר? אז היא כבר יושבת כמה שנים ולקחה ממני את העריכה הראשונית ואחר כך כמה עריכות שניות, והיא מקדישה את רוב זמנה לשבת, וזה מאוד מאוד טוב אני מבחינת הזמן שצריך להשקיע. על כל שיעור שמופיע באתר אני חושבת שאם נצרף יחד את העבודה של המתמללים והעורכים והראשונה והעריכה השנייה, אני חושבת שיש איזה שבוע של עבודה על כל שיעור, לא על כל קורס, בכל שיעור שמופיע באתר. אנחנו רוצים לשים שם 180 שיעורים, שלא לדבר על הסדנאות האחרות. אז זה המון המון עבודה. והיא ימנה צוות שיעזור לה, ובזכות העבודה הזאת, אתם זוכים לקבל אתר, ואתם זוכים להקשיב ללימוד הזה. ובזמן שהיא עושה את זה, היא לא עושה דברים אחרים. היא לא עושה את הדברים הרגילים שאנחנו עושים לפרנסה, לניהול בית. כבר אין לה בית, כבר אין לה פרנסה. היא נתנה את כולה לנו, לדרמה, כדי שאנחנו נוכל לקבל דרמה. אז כשאתם פוגשים מישהו כזה, שהוא כבר, אתמול דיברנו על סניאסים, וזה סניאסים ברמה מאוד גבוהה, מישהו שנתן את חייו לזולת, אז תתמכו בהם, ותשפשף עליכם קצת מהחסד שלה. תודה רבה לך, תודה רבה. פה זה דוח של דוסן קונצ'וק. אז יש לנו כאן תמונה של הבודה, יושב לו תחת עץ הבודי ומנסה להגיע להרה, ורואים כאן הרבה חיצים שנורים אליו, פזיזים, כל מיני דברים, בא מר המלך השדים ומנסה להניע אותו מלהגיע להערה, ויורה בו חיצים שונים. ובודה בכוח המדיטציה שלו, הוא הופך אותם לפרחים. אז אתה רוצה להגיד לנו משהו?
יש את המרכז רופני הרבה. הראשי תיבות של מרכז רופני הרבה יוצא מעלה. ובעצם זה מה שאנחנו מנסים לעשות שם, נכון? לעשות הרבה חסד כדי שנוכל להביץ את מערה, להתמיר את מערה ולהפוך את כל החסים וכל הנגעים בשבחים. זה היה מרכז רופני הרבה.
כמובן, שירם לקח על עצמו לדאוג שהפרויקט הזה יקום. לא עניין קטן. בא אליי ואומר, מתי תתני לנו את הלימוד המתקדם? אמרתי לו, צריך מרכז. אוקיי, יהיה מרכז. והוא לקח את זה על עצמו למען כולנו, כדי שכולנו נוכל לקבל את הלימוד המתקדם. אי אפשר לתת אותו בתל אביב. אנחנו צריכים מרכז שהוא מרוחק, שהוא מבודד, שהוא מאפשר את התנאים גם ללימוד וגם לתרגול. וזה לא עניין קטן לעשות את זה בארץ. זה חייב לייצות בתנאים שמתאימים ללימוד טנטרי. מסופר על ג'טון קאפה, החכם הגדול שהרבה מהלימוד של הגילוק פה מבוסס עליו. גדול מעין כמו, אולי הכי גדול שחי על הפלנטה הזאת. בודה. והוא בחייו, בתלמידיו, הקימו המון מנזרים. אחד התלמידים שלו, רק אחד מהם, הקים 108 מנזרים. הוא בא אל הלמה ואמר, איך אני יכול לשרת אותך? הוא אמר, לך תקים 108 מנזרים ואז תחזור. וזה מה שהוא עשה. וזה מה שהוא עשה, כי שירות ללמה. אחרי כל זה, כשג'טון קאפה הרגיש שהגיע הזמן להעביר לתלמידיו את הלימוד הגבוה, הוא ראה שצריך להקים מקום מיוחד ללימוד הגבוה, כי התנאים של זה הם אחרים. לזה יש צרכים אחרים. ואז הקימו מנזר טנטרי מיוחד, שהוא היה מרוחק יותר, שמאפשר דרך הסוד, כי דרך הזאת היא דרך הסוד. היא דורשת תנאים של לשמור על הסוד. פשוט בגלל שהיא לא עובדת אחרת. זו הדרך היחידה שהיא עובדת. ואז הקימו מנזר מיוחד לדרך הסוד. אז אחת המטרות החשובות של המקום הזה זה להיות מקום שאפשר לתת בו את הלימוד המתקדם, הלימוד הטנטרי, בדרך הבודיסטית, שמאפשר להגיע להערה במהלך חיים אחד. אז הוא פשוט אמר, אוקיי, אנחנו נקים מרכז. עכשיו אנחנו צריכים לחזור מהרצית ולהעביר את הלימוד. עוד דבר שלירן לקח על עצמו, אומר, אני רוצה שיהיו שם 200 תלמידים לפחות במרכז הזה. הוא אמר, לא אני, פה יהיו 200. כדי שזה יקרה, הם צריכים לצבור המון חסד, כי טנטרה לא באה בזול, לא מבחינה כספית, אלא מבחינת חסד. טנטרה לא באה בזול. לימוד שמאפשר להגיע להערה במהלך חיים אחד, לא יהיה קרמה לאנשים לקבל אותו, בלי שהם יעשו מעשי חסד יוצאי דופן. ומעשי חסד יוצאי דופן צריך עם אובייקטים יוצאי דופן, וזה לדעת בין השאר איך להתייחס כיאות ללימוד וללמורים. היחס צריך להיות יוצא דופן כדי שהקרמה תהיה יוצא דופן. ואני שמתי פה ושם כמה דברים על האתר. הוא הלך ביוזמתו, הוא קרא את הדברים האלה, חיבר בין השיטים דברים שלא אמרתי, he figured it out מה שאומרים, והוא חיבר באור מדהים לדרך להיות עם למה, משלד שאני שמתי שם. אז אתם יודעים שלירן הפך ללוסן קונצ'וק. גם אחרי שעברתי את הסדנאות של אבא ילום בארץ, והיה ביקוש לזה עוד, והיינו צריכים איזושהי דרך להעביר אותם. לירן הקים את המרכז לניהול קרמי, ומאז יחד עם אחרים, הוא העביר כבר כמה סמינרים של אבא ילום, בשיתוף פעולה עם אנשים נפלאים. וההדים מהסמינרים האלה נפלאים. הסמינרים האלה מביאים בצורה תמציתית וייחודית את החוכמה של קרמה וריקות. זה מסווה של קורס לאנשי עסקים. אנחנו לא אומרים להם שמה שזה מסווה בסוף, אנחנו אומרים, נכון? אבל עוד אף אחד לא מבקש את הכסף חזרה, נכון? עוד לא קרה. כי הם כולם רואים את הערך של הלימוד הזה. ועכשיו הם עוסקים בהקמת מסגרת הרבה אנשים פונים בעקבות הסמינרים לקבל ייעוץ אישי, ייעוץ קרמי להצליח בעסקים שלהם. אז הם מקימים מסגרת לזה, אתה רוצה להגיד על זה מילה?
כן, הרבה אנשים שמסיימים את הקורס, אחרי זה מנסים ליישם את זה, ולמרות שיש מפגשי המשך ומפגשי תרגול, עדיין יש לא מעט אנשים שבאים ואומרים שזה נורא קשה להם ליישם את זה, והם צריכים איזושהי מסגרת יותר תומכת, ואולי מפגשים יותר אישים שעושים את זה יותר רלוונטי לבעיות שלהם בחברה, לבעיות הניהוליות שהם נתקלים איתם, ופשוט התחלנו לעבוד איתם, ויחסית מעט זמן, בערך בין 4-9 פגישות עם האנשים שאנחנו עובדים, ויש כבר תוצאות מדהימות, אנשים מהחברות שבהם הם מנהלים הגיעו כבר לקורסים. באו ואמרו שהם ראו את המנהל משתנה והם לא יודעים מה הוא עשה, אבל הם ידעו שהוא עשה את הסמינר ומוצאים אותו דבר. כן, אז זה מה שזה עובד. המטרה היא כמובן גם לאפשר כלים שירצו להשתתף בזה ויעמדו בקריטריונים, ובעצם להיות מורים אישיים למנהלים ולאנשי עסקים שמלמדים איש עסקים שיש מתחתיו חברה של 200 איש, וזה בבת אחת משפיע 200 איש. אז אני מוצא את זה.
תודה רבה. וזה דוח של חיים שלך, תודה רבה. כן, מהחיים האלה אומר חיים, עוד אף אחד לא יצא חי. הוא אומר שאת הסמסרה אי אפשר לשפר, מוכרחים רק לצאת, זה מה שאנחנו מנסים להעביר עוד כאן. זה הכתובת של הדלת, אף אחד עוד לא יצא חי. וזה הדגה כשבירו. זה ממני שם, הלכת לשם, נסעת לשם. אנחנו גרנו שם, גרנו על יד הזגה שבירו, הייתה לו חנות קטנטונת, מאז העסק נהיה פורח, כי כנראה שבירו זה טוב בשביל זגג. אז בוא תספר לנו אותה.
אז כמו שאלנו פה אומרת, בסופו של דבר המגרש האמיתי זה המשפחה, העבודה, העסק, ויש דברים מה שלא מופיעים פה, אז מרגישים את זה בבית, אני חושב שגם בבית וגם ב... שיחות עם אנשים, יצא לי בקשר לדיטל והפורמט המדהים שעשיתם, ולמוד גם גמלאים, אנשים פותחים את האוזן ומרגישים שיש שם משהו. כלומר, שמתחילים לראות אותך משתנה, וכמובן אתה רואה אותם, זה כמו המראות האלה, אז אחד גורם את השני, זאת אומרת, כולם מתחילים להשתנות. וזה מה שאני חווה גם במשפחה שלי, וגם בעבודה שלי. הבוס הזועם, אחרי הרבה מאוד שנים שלא חוויתי דבר כזה, הוא הגיע עכשיו. וגורם לי לעשות שעה בבוקר, היות בעבודה שלי רחוקה, לעשות תרגול ולהגיע, ופתאום לראות אותו משתנה באותו יום.
זה מדהים.
תרגול שלי כרגע, בחיים המאוד עסקים. כן, אז לגבי החוויה הזאת, שיצא לי עם רותם, להעביר באחוזת קולג, גרנו לגמרי, אני חושב שיש פה רחת גן. והתפתה הייתה שזה אנשים ששמעו הרבה מאוד שנים הרצאות. אנחנו כולנו שומעים הרצאות העשרה. והעוד הנפתחת, יש שם פתאום איזה משהו שהוא או איזו פילוסופיה או משהו בגלל של ידע כללי. אז אני חושב שאלה הפידבקים שאנחנו חווינו. והתחושה הייתה של משהו משמעותי. זאת אומרת שבאמת נוצר שם ערך ומשמעות, שזה בכלל במישור אחר מאשר לבוא ולשמוע משהו מעניין. והפידבקים היו גם חשובים. הנושא התאונגלן, זה היה מאוד חשוב, בייחוד לאוכלוסייה שגרה שם, אנשים עברו רדות מבני זוג, ומרחל פה, אז היא בטח כל הסופר יותר טובה, באמת זה בנדיבות מדהימה, והיא רגנה כקבוצה, ובעצם היא רגנה את כל משה שם, היו שתי קבוצות, אחת אחרי השנייה, הייתה שם גם סבתא שהגיעה עם נכדה, ונוצר שם משהו, אני חושב מאוד יפה, ותודה רבה גם לאחר.
תודה רבה.
הייתה לי הזדמנות להעביר משהו קטן, אני לא מורה ליוגה ולא מתרגל ותיק, אבל מתרגל את ברכת השמש עם כמה ילדים, המשפחה והבת שלי גם פה, אז אולי דברים קטנים, זרעונים קטנים שאולי יום אחד ככה יגדלו. וזה ככה מחלחל לכל מיני רובדים. וזאת התוכנית האישית שלי. וגם הדברים שאני לא כל כך טוב בהם עדיין. והרבה תודה. נהיה נגיד מכולנו.
כן, אז זה מאוד נפלא. איך אדם גדל עם הדרמה ומתחיל להקרין. אותה החוצה, והעולם שלו מתחיל לעבור, כמו שהוא אומר, ראי בתוכי, העולם מתחיל לעבור תמורה שמסכבת את התמורה שהוא עובר בפנים. וזאת הדרך, הדרך היא כזאת, אתם עוברים תמורה, אבל העולם עובר תמורה באופן שקוף, במקביל, אתם לא צריכים לעבוד על העולם, הוא לבד יעבור תמורה. לגן עדן מגיעים בלי להרגיש, אתם יום אחד שמים לב שאתם בגן עדן, כי העולם שלכם עבר תמורה כל כך אדירה, כי אתם עברתם תמורה כל כך אדירה. וזה קורה בלי להרגיש. זה כאילו אתם פה, אתם לא צריכים ברגע זה לחשוב האם יש לכם מספיק חמצה לנשום. יש מספיק חמצה. אתם לא צריכים לתרוח על זה. למה יש מספיק חמצה עכשיו לנשום? כי יש לכם קרמה שמפשילה עכשיו, שמאפשרת לכם לנשום חמצן, ויש עכשיו מספיק אוויר. אתם לא צריכים להחליט, אני צריכה ללכת לפינה הזאת של החדר בשביל חמצן, או לפינה הזאת של... אתם לא צריכים לעשות החלטות, אתם לא צריכים להתאמץ, זה ישנו. זה ישנו כי הקרמה ישנה. אז זה ככה, כשאנחנו שוטלים את הזרעים הנכונים, מתוך הידע הנכון, והקרמה מפשילה, אז הדברים מופיעים. אז כמו שהחמצן מופיע, הדברים מופיעים. הבני זוג מופיעים, הכסף מופיע, ואחר כך הגן עדן מופיע. והאושר המופלא של הבודה מופיע. כי זרעתם את הזרעים, וגיננתם אותם, והשקטתם אותם, וכך הלאה. וזה בא מעצמו, אתם לא צריכים לעבוד נורא קשה כל הזמן לייצר אותם, כי הם ישנם. קצת דיברנו על זה אתמול, על המעשה הנכון, על השניות נדבר על זה אומרת. דוח של דודו? אז אתה רוצה להגיד לנו דודו? תשאר לנו את הדוח שלך.
אני חושב שהתוספת שאני יכול להוסיף על מה שקונצ'וקלה אמר, זה מהצד של החוויה שלי לעבוד עם, איך לקרוא לו, אישיות, הישות הזאת. זה תמיד קורה ברגע האחרון, וזה זכות מדהימה כל פעם לחוות את זה. הוא מאוד שלב, אותי זה מטלטל כל פעם מחדש. עשינו כבר, אני חושב, השנה משהו כמו 4 או 5 סמינרים, באתי את הספירה, ומה הסיבה שאנשים באים לסמינרים? זה מפרסמים, נכון? או שיש פלייר נכון. כל הדברים הקונבציונליים שאנחנו בעצם מלמדים שזה לא, ואחת השיטה זה פשוט להידבק לקרמה של קונצ'וקלש. אבל עדיין האמונה לפעמים לא תמיד חזקה מספיק, וזה כבר פעם שנייה או שלישית ששבוע לפני זה יש 8 נרשמים. משהו כזה. והאולם עולה יותר, וחשבתי כבר לשלוח מייל שאולי נדחה ונתארגר, בסוף עוד לא כתבתי כמובן את המייל, ישר במחשבה, רגע, זה לא יכול להיות, קרמה חייבת לעבוד, אז בטח יהיה בסדר, ונרשמו 18 אנשים, אין לי מושג מאיפה, אז זה מהחוויה שלי בבאר שבע, שבוע קודם היו 5, את הסדנה פתחנו עם 10, ובאמת זה פעם חמישית שאני עוד מעביר, וזה פשוט מדהים, כל פעם מחדש ההבנות רק גדלות, כי באמת זה חומר נדיר ומקסים. אנחנו עשינו ערב מבוא ונעשה בינואר ובפברואר ובמרץ ערבי מבוא, כמובן יהיו פתוחים, אז זאת תהיה הזדמנות להביא אנשים, פשוט לשמוע ערב. עשינו פיילוט ותודה לכל אלה שבאו, זה מאוד מאוד מרם ולמדנו מזה. והסימן הכי טוב היה שלמרות שביקשנו שיבואו רק מהסנגה, אז יאללה הביא חבר, הוא לא היה ממושמע, אבל היה שווה רק בשביל החבר הזה לעשות, שבסופו של דבר נתן את הפידבק הכי טוב, אמר אני נרשם. וזה שלמרות שאמרנו שאנחנו מתרגמים ומתרגלים וכל. זהו, זו חוויה נפלאה. ולגבי התהליך האישי, זה תהליך ממש מרתק. כמה שלא למדתי, אנחנו מגלים עומקים ורובדים נוספים. כשאני קראתי את הספר ניהול קרמה עם 8 החוקים, זה נראה לי מוכר, אבל כשהתחלנו לדבר עם אנשים, אז המון דברים התגלו, ובאמת זו זכות. הבשלה נפלאה שלי קרה לעשות את זה יחד בחדר עם קונצ'וקלט. עכשיו לגבי מרכז אמת, אז בקצרה, אנחנו בשנה שנייה של פעילות, ועוד אנחנו רק מתארגנים על חומרים, והחלטתי שצריך לפתוח תוכנית הכשרת מנחים, כי רוב ההכשרה היא בעצם להכשיר את התודעה, ואחר כך אפשר לתת ולהעביר כל תוכן. אז חשבתי שיבואו 5, 6, גם אמרתי, חייבים להירשם, לקבוע לכל המפגשים, אז באו 14, ואחרי זה נוספו עוד 2, והיום כנראה יש עוד מישהי שחייבת, אז נאפשר לה להצטרף. מורה באיזשהו בית ספר, היא בכלל לא מהלימוד הזה. אבל היא מאוד כעסה עליי שלא הזמנתי אותה להתחלה. ואנחנו נתחיל במרכז רון ורדי מחוננים
שתי קבוצות, אחת של אסף ואיתי שיובילו את זה, כיתות A, ואני יוביל כיתות ו, שנה שנייה, ואנחנו עושים שם פרויקט עם קבוצה ערבית ביפו, וילדים מחכים לזה. בשבוע הבא, ביום שני, אני נותן הרצאה בראשון להורים, שהמנהל של רון ורדי רוצה שנעשה, אתם מוזמנים לבוא. ומירי קליידר המדהימה מארגנת ב-14 לחודש ערב התרמה, החליטה על דעת עצמה, כמעט אפילו בניגוד לדעתי, פשוט לעשות מעשה, ועם הרבה מאמץ היא מארגנת בקדימה מופע התרמה. היא ארגנה 4 להקות של נוער, כי אמרה לי אל תדאג, זה ווין ווין, אנחנו נותנים להם במה, והביאה את איגי מלהקת משינה שהיא הכוכב של הערב, וגם נציל איזה פרסום ותהיו מוזמנים לבוא. איתי מסיים להקים אתר, כבר לא יודע כמה אתרים הוא הקים, עוד אתר שעולה, זה נקרא TAP, T-A-P, Thousand Act of Peace, 1,000 מעשים טובים, וגם התכנים מתחילים לעלות לשם, ואתם מוזמנים לשלוח לנו סיפורים, יש לנו קטע של סיפורי ילדים, ואני חושב שזה ערוץ נפלא, שאנשים שלא רוצים את הכותרת בודיזם, ייחשפו לתוכן הזה.
תודה רבה. בואו נחזור בחומר שלנו. לאלה מכם שלא היו אתמול ולא שמעו, אני אחזור בקיצור נמרץ על הרקע של הסיפור. עומדת להתרחש מלחמה בין שני מחנות, שהם בעצם שני מחנות של אותה חמולה גדולה, אותה משפחה, שחלק אחד מהמשפחה התקלקל. נהיו לרוצחים, גנבים, משפילים נשים, עושים דברים איומים ונוראים. וארג'ונה עומד בראש החלק הטוב של המשפחה, והוא מצביא ולוחם, והתפקיד שלו זה להגן על המשפחה שלו מפני החוליגנים האלה. אז עכשיו נערכים לקרב, מחנה הטובים כנגד הרעים. והוא עומד בראש המחנה הטוב, הוא אמור לצאת לקרב על הרעים. המחנות נערכים עם ה... מרכבות, הפילים, החיצים, כל הדברים. אז הם כולם נערכים שם, והוא עולה על הגבעה שמשקיפה על שדה הקרב שעומד לקרות, יחד עם הרכב שלו, זה שנוהג את המרכבה שלו, ששמו קרישנה, שהוא גם חבר ילדות. הוא גם במקרה כחול וככה, אבל בשלב הזה הוא פשוט חבר ילדות שלו, ונהג שלו, וחבר טוב. והוא היה מצביא גדול, מצביא שאף פעם לא הפסיד שום קרב, גיבור חייל גדול, שמאוד מתגאה בגבורה שלו ובמקצוענות שלו כמנהל מלחמה, והוא מביט למטה, והוא פתאום קולט שאנשים שאותם הוא צריך להרוג, הם בני דודים שלו, שאיתם הוא גדל. נכון שהם נהיו חוליגנים, אבל הם יקרים לליבו. חוץ מזה יש לו חובה, כי מי שגדל בהודו בתקופה, יש לו את החובה להגן על משפחתו, זה המשפחה שלו. יש לו גם חובה אחרת כמצביא למלא את תפקידו, זה הקרמה שלו להיות מצביא. ויש לו רגע של משבר, הוא נקרא. פעם ראשונה שהוא נותן לעצמו דין וחשבון על מה שהוא עושה, והוא נקרא. מצד אחד הוא צריך להגן על המשפחה מפני החוליגנים, וכבר ניסו בדרכים אחרות וזה לא הלך, אז עכשיו זה יהיה האמצעי האחרון. ומצד שני, הוא צריך לפגוע בבני משפחתו. אז אם אתם רוצים להמחיש לכם את זה עוד יותר, זה כאילו אתם חושבים, האבא שלכם מתכנן מבצע טרור, או האמא שלכם, מה תעשו? תסגירו את האבא, תפגיעו באבא, מה תעשו? אז זה המצב שבו נמצא ארג'ונה. משבר נורא. הוא לא יודע לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה, לעשות או לא לעשות. ואז הוא נכנס לשיחה עם קרישנה. קרישנה עומד על ידו והוא מגלה בפניו את הגיגי ליבו והוא מיואש. הוא מגיע לידי ייאוש. אני לא יודע, הוא אומר, ליבי נקרא. יש לו שלב של ייאוש, זה פרק, לפני הפרק שאנחנו מצטטים ממנו. ואז יש קטע של שיחה בינו עם קרישנה. קרישנה עולה בדרגה כל הזמן במהלך הגיטה מדרגת נהג וחבר לדרגת מורה, יותר מאוחר לדרגת גורו, המורה, ויותר מאוחר הוא רואה את האל בכבודו בעצמו בדמות קרישנה. קרישנה הולך ומתגלה בפניו, וזאת משום שבמקביל ליבו של ארג'ונה הולך ומתהר דרך המשבר הנורא, ודרך השאלות שקוראות אותו. הוא עובר התהרות. ובעקבות ההתהרות הזאת הוא פתאום מגלה את קרישנה, שכל הזמן ליווה אותו מילדותו וכל הזמן היה לידו. אז כאן יש שיחה ביניהם, וקרישנה בעצם פה נותן לו שיעורים, אז אלה פסוקים נבחרים כאן שבהם קרישנה נותן לו לימוד. וכל הגיטה מתרחשת במהלך יום אחד, שזה תאפורה לעבודה ספיריטואלית של חיים, ואולי כמה גלגולים, שם זה קורה ביום אחד, ועודם משקיפים על שדה הקרב.
קשה לי מאוד לסלוח לאנשים, שאני מרגיש שהם במיוחד לאנשים פה בדרמה שיודעים את כל החומר בעל פה וכל הספרים מדקלמים והם מעלבים. אז השאלה איך להתמודד עם זה, בטח הרצאה שלמה, אבל מה שאת תוכלית.
תודה רבה. הוא אומר שהוא פוגש פה הרבה אנשים שלומדים כבר הרבה זמן דרמה ומדקלמים את הדרמה. אני תומעת מתחת ציפיות מהאנשים האלה, ובצדק. אוקיי, אם אתם מופיעים כאנשי דרמה, אז אנשים, יש להם ציפיות מכם. והנה הוא פוגש אנשים שמעליבים למשל, ואיך זה מסתדר, והוא היה רוצה עזרה בזה. אז קודם כל אני רוצה להודות לך על השאלה, כי דרוש הרבה אומץ לקום ולהיות כל כך גלוי ופתוח, עם מצוקה מעין זו. ובנוסף, שאלות בפורומים כאלה, הרבה פעמים הוא מהווה פה לאחרים, כמו שאתם בוודאי תסכימו. אז אתה טיפה הקדמת אותי, כי אני הלכתי לדבר על זה. אנחנו הרי מחפשים לצאת מסבל. דיברנו על זה שאנחנו רוצים להשתחרר מסבל, להגיע להיות מי שיצא מסמסרה, מי שלא צריך יותר לסבול, למשל סבל כמו אלבון. אלבון זה סבל. יש צער, יש הרגשה של משהו לא בסדר. זה בדיוק סוג הדברים שאנחנו רוצים לצאת מהם. וזה סוג הדברים שכל הזמן חוזרים בסמסרה. הסמסרה מלאה בדברים כאלה. מלאה במחווים חיצוניים, מחווים פנימיים, מחווי לב. אז מה אנחנו צריכים לעשות?
קשה לי מאוד לסלוח לאנשים. במיוחד לאנשים פה בדרמה, שיודעים את כל החומר בעל פה וכל הספרים מדקלמים והם מעלבים. אז השאלה איך להתמודד עם זה, בטח הרצאה שלמה, אבל מה שאת תוכלית.
תודה רבה. הוא אומר שהוא פוגש פה הרבה אנשים שלומדים כבר הרבה זמן דרמה ומדקלמים את הדרמה. אני תומעת מתחת ציפיות מהאנשים האלה, ובצדק. אוקיי, אם אתם מופיעים כאנשי דרמה, אז אנשים, יש להם ציפיות מכם. והנה הוא פוגש אנשים שמעליבים למשל, ואיך זה מסתדר, והוא היה רוצה עזרה בזה. אז קודם כל אני רוצה להודות לך על השאלה, כי דרוש הרבה אומץ לקום ולהיות כל כך גלוי ופתוח, עם מצוקה מעין זו. ובנוסף, שאלות בפורומים כאלה, הרבה פעמים הוא מהווה פה לאחרים, כמו שאתם בוודאי תסכימו. אז אתה טיפה הקדמת אותי, כי אני הלכתי לדבר על זה. דיברנו על זה שאנחנו מחפשים לצאת מסבל. רוצים להשתחרר מסבל, להגיע להיות מי שיצא מסמסרה, מי שלא צריך יותר לסבול, למשל סבל כמו אלבון. אלבון זה סבל. יש צער, יש הרגשה של מישהו לא בסדר, משהו לא בסדר. כשאני נעלבת, זה בא עם שפיטה, זה בא עם ביקורת, נכון? זה דחייה. אני נדחה מהתנהגות מסוימת של אנשים. אנשים האלה מתנהגים כך וכך, וזה לא נראה לו. זה דוחה אותו. נעזוב אותם, אותי זה מייסר. זה נגע רוחני. הוא מבקש דרך למצוא את הסליחה. הוא רוצה להיפטר מהרגשות הקשים האלה. זה בדיוק סוג הדברים שאנחנו רוצים לצאת מהם. וזה סוג הדברים שכל הזמן חוזרים בסמסרה. הסמסרה מלאה בדברים כאלה. מלאה במחווים חיצוניים, מחווים פנימיים, מחווי לב. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אז אנחנו מדברים על נירוונה. על מצב שהוא הפוך מהמצב של סמסרה. מצב שבו פסקו כל הנגעים של הרוח. אז אומר לנו לורד קרישנה בבאגבד גיטה, פסוק 526, הנרוונה של הטהור לא תרחק למי שהם פנויים מהשתוקקות ותחייה. למי שריסנו את עצמם היא קרובה, למי שיודעים מהו העצמי. הנרוונה זה שחרור מהסבל של כל נגע אחר. כל מה שאוכר את שלוות רוחנו, כל מה שממרר את חיינו, כל מה שבינינו ובין עושר, בין להסיק לסבול, השחרור מכל הדברים האלה, כשמגיעים למקום הזה, יש נרוונה. איפה תתרחש הנרוונה? לאיזה מקום יצטרך ללכת? איפה שאנחנו נמצאים. כי שדה המערכה הוא במיינד שלנו, הוא בתוך המיינד שלנו. הוא אומר, הנרוונה היא קרובה למי שיודעים מהו העצמי. איך תעזור ההבנה של מהו העצמי להתגבר על נגעים, כמו למשל השתוקקות ותחייה? איך היא תעזור לנו להתגבר על שני הרגשות של גם תחייה, ומהצד השני של זה, משיכה להשיג דברים שהיא ארצית. אז ראשית, כשאנחנו אומרים שכאילו אנחנו אמורים להשתחרר ממשיכה ותחייה, אין הכוונה שכל משיכה וכל תחייה יש בהם פסול. אנחנו לא אומרים את זה. כי למשל, רמי, כמו כולנו, משתוקק להשתחרר מהנגעים האלה. הוא רוצה שקט, שלוות רוח, נכון? אז אין שום רע בלרצות להשיג שלוות נפש. אין שום רע בזה. להפך, אנחנו צריכים מאוד מאוד לרצות את זה כדי שנצליח במשימה. אין שום רע למאוס בסבל. אין שום רע לדחות בעלינו את הסבל, לא לרצות בסבל. אז כשאנחנו אומרים מי שהם פנויים מהשתוקקות ותחייה, אנחנו לא מתכוונים מכל השתוקקות ומכל תחייה. אנחנו מתכוונים להשתוקקות ותחייה כאלה שאוכרים את שלוות רוחנו, כאלה שמסבים לנו סבל, כאלה שמייסרים אותנו. שזה כמעט כל ההשתוקקויות והתחייה, כי כמה מהמחשבות הם, אני רוצה להגיע לנרוונה, ואצל רובנו עוד אין הרבה כאלה במשך היום. אני מקווה שככל שאתם לומדים יותר, יש יותר מהם. כשמגיע מספיק, אז אתם הופכים לסניאסי. אז אנחנו מדברים פה על השתוקקות ועל תחייה שמקורם בבורות, שנובעים ממצב שבו אנחנו לא מבינים את מה שהוא קורא פה העצמי, שבו אנחנו לא מבינים את המציאות. אנחנו מדברים על אלה, כאשר אנחנו מבינים את העצמי, מה שנקרא כאן. כשאנחנו מבינים את האיכויות של דברים ומאיפה הן באות, מה גורם למשהו להישמע נעים ולמשהו אחר להישמע לא נעים, לראות נעים, להופיע כנעים ולמשהו אחר להופיע כדוחה, כשאנחנו מבינים את זה, אז ההשתוקקות והתחייה מקבלות אופי אחר לגמרי. למה אני צריכה לחוות אדם שמתנהג בצורה שלא נראית לי ראויה, בצורה שלא תואמת את הערכים שהוא מצהיר עליהם למשל? אם אתכם זה מטריד, אז השאלה שצריך לשאול זה, למה אני פוגשת את זה? למה מופיע דבר מטריד אצלי? הפוקוס עובר מהם אליי. הם מתנהגים איך שהם מתנהגים, לי זה לא נראה. למה אני פוגשת משהו שלא נראה לי? הפוקוס עובר אליי, עכשיו אני צריכה להבין אני. מה זה אודותיי שגורם לי לפגוש בחיים שלי דברים שהם בלתי רצויים ולא נראים לי? להפנות את הזרקו אליי ולא להתעסק איתם, כי אין לי מה להתעסק איתם, ניסיתם כבר בטח הרבה זמן, זה לא עוזר. אנחנו מנסים לשנות אותם ולדבר איתם ולהחכים להם, והם בכלל לא מסכימים איתנו אפילו. אנחנו חושבים שהם לא בסדר, הם חושבים שהם כן בסדר. זה לא בכך עוזר, ובכלל לא מסכימים, יש דעות שונות. אז אין לי מה להתעסק איתם, כי אין לי שם שום כוח. הכוח היחיד שיש סיכוי שיהיה לי ויכול להיות לי, והחכם שמבין את טבע המציאות משיג אותו לגמרי, זה הכוח על עצמו. זה הכוח שהוא מתחיל להבין מאיפה הדברים האלה מופיעים, וכשהוא מתחיל להבין את הסיבות האלה אצלו בפנים, לא בחוץ, אז הוא יכול להתמיר את הסיבות האלה, ואז האנשים האלה יפיעו בצורה אחרת. כשאנחנו מבינים מאיפה באים דברים לא רצויים לחיים שלנו. כשמופיע משהו לא נעים, ואני מתחילה להסתכל מאיפה זה בא, ואני מבינה מה הזרעים אצלי שמוכחה הייתי לזרוע כדי לפגוש את התופעה הלא נעימה הזאת, אז כבר אין לי זמן להתעצבן עליהם או לשפוט אותם, כי עכשיו אני עסוקה במי? עכשיו אני עסוקה בעצמי, עכשיו אני מסתכלת פנימה. עכשיו זה הופך למשהו אחר לגמרי, במקום להפוך למסע של שפיטה וביקורת והתמרמרות על הזולת, זה הופך למסע של התבוננות ולמידה אודותיי. וזה מסע הרבה יותר מעניין. והסיכויים שלו הרבה הרבה יותר טובים. כי זאת עבודה שיכולה לעשות פרי, שם אני לא חסות כלום.
אם נחזור לשאלה של רמי, הוא מתאר מצב של צביעות, נכון? לפגוש מישהו.
שפיו וליבו לא שווים, זה המצב, נכון?
כשהתחלתי
ללמד, בא אליי גס ומייקל, והוא אמר, Welcome to a new level of hypocrisy. שזה מה שקורה לנו כמורים. אתם מתחילים ללמד דרמה. דרמה נשמעת כל כך נפלא, כל כך תאורה, כל כך נקייה. אבל כמה מזה כבר הגשמנו בחיינו? אחוז מסוים, קטן. אז אנחנו מדברים על דברים שאולי עוד לא מימשנו. אז זה אומר צביעות, זה מה שרמי מרגיש. ובצדק, הוא מרגיש צביעות. במיוחד כשאתם בתחילת הדרך, כשאתם הורים מתחילים, יש מידה של צביעות. אם אתם לא מלמדים, אין בעיה, כי אתם לא מתיימרים אפילו להיות תיאורים. אבל כשאתם מלמדים, אז אתם מופיעים בפני אנשים, אתם משמיעים דברים כל כך יפים, אנשים חושבים שזה מי שאתם, אבל אולי לא הכל מימשתם. אז למה אומר, Welcome to a new level of hypocrisy. עכשיו עלית בדרגה בצביעות שלך, עכשיו את עוד יותר צבועה ממה שהיית קודם. אז זה גורלנו עד שנממש את הדברים האלה. וצריך לקחת אותם קצת עם חיוך, גם קצת בקלות עם עצמנו. לא כל מה שאני אומרת אני כבר מימשתי, אחרת לא הייתי צריכה לשבת 3 שנים בכתב מדבר, נכון? וזה ככה. אבל זה לא מה שמטריד אותנו. מטריד זה כשאתם פוגשים את הצביעות הזאת ואתם נוכחים בה, וזה צורב לכם, זה צורם לכם, זה מעצבן אתכם. זה הבעיה, שזה מעצבן אתכם, לא שהם צבועים. שזה מעצבן אתכם, זה הבעיה. אז אני מסתכלת למה זה מעצבן אותי. איזה כפתור נלחץ אצלי? ואנחנו אומרים שאם התוצאה שאני חווה, למשל, היא צביעות, אני פודגשת מישהו והוא בעליל צבוע לגמרי, אז מוכרח להיות אצלי כפתור כזה. במיוחד אם אני פוגשת את זה אצל המורה שלי, או המורה שלי. במיוחד אם אני פוגשת את זה אצלם. כל דבר בחיים שלי שבא הוא הפשלה של זרעים קרמיים שאני זרעתי בעבר. בסתום כל מעשה, דיבור ומחשבה נזרע רישום מנטלי בתודעה שלי שאנחנו קוראים לו זרע קרמי. והזרע הזה הולך לתת מודע ודוגר לו, ואז כשמגיע תורו ונוצרים התנאים הנכונים, הזרע הזה מפשיל, ומפשיל זה אומר שאני אוכל לפגוש דברים. הדברים שאני פוגשת, התוצאה שחוזרת אליי, דומה באופי על הסיבה שזרעתי. תמיד יש דמיון באופי התוצאה לאופי הסיבה שזרעתי. אם אני פוגשת אדם צבוע, מה זה אומר עליי? מה שיש בי זרעים של צביעות. יכול להיות שהיום אני כבר לא כל כך צבוע. אבל הזרעים האלה עוד לא חיסלתי. איך יודעים? כי פגשתי אדם שמופיע לי כצבוע. אם חיסלתי את הזרעים האלה, התווית צבוע לא תופיע אצלי. אני לא אדביק תווית של צביעות לאף אדם. כי אין לי את הפילטר הזה, האורך גל הזה נעלם אצלי, אין לי רספטור לזה יותר. אם עוד יש לי, עוד לא פיצלתי אצלי צביעות. עכשיו בואו ניקח מורים. מופיעים מורים בחיים שלי, ומלמדים אותי דרמה מופלאה ומדהימה, שיכולה להוציא אותי מכל סבל שיש, אם אממש אותה. מאיפה באים מורים כאלה לחיים שלי? אם כל דבר בא מקרמה, אז מורה כזה מאיפה בא? מזרעים שאני זרעתי. היי, זרעים שאני זרעתי. מדהימים. מדהימים. אם פגשתם מורים מדהימים, זה אומר שאתם מדהימים. אחרי אתם לא יכולים לפגוש, כי אז אין לכם תווית לשים עליהם. אם אתם פוגשים לימוד מדהים, לימוד מחכים, לימוד פוקח עיניים, זה אתם. אתם, כי מה המורים עושים? המורים משמיעים צלילים. אם אתם שומעים לימוד מדהים, זה רק אתם יכולים לעשות אותו מדהים. כמו שאתם היחידים שיכולים לקרוא לזה פרח בחיים שלכם, ככה אתם היחידים שיכולים לקרוא ללימוד מדהים. כי אתם עשיתם מעשים מדהימים. המורה מופיע מהחלק הכי טהור שלי. המורה לדרמה, שמלמד אותי את הלימוד המשחרר הזה, מופיע מזרעים מאוד 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 טהורים אצלי. הוא משקף לי את הצד הכי טהור שיש בי. על הבודה אנחנו אומרים שהוא הגיע להערה מלאה ושלמה לחלוטין, שאין למעלה ממנה ללא רבב. עכשיו, אני פוגשת מורה ואני רואה בהם רבב. אם אני רואה צדיות, למשל, או מגרעות אחרות, אז הוא אומר שהדבר הכי טוב שמופיע בחיים שלי הוא לא לגמרי נקי. יש בו רבב. מה זה אומר עליי? זה אומר שעוד יש לי דרך לעשות. אנחנו אומרים שאחת האינדיקציות לראות כמה אני קרובה להשלמת הדרך, להשיג את המטרה של הדרך, את הג'יוון מוקטה או את הנרוונה או את ההארה המלאה, אחת האינדיקציות זה מה אני רואה במורים שלי. עד כמה המורים שלי מופיעים כמושלמים או עד כמה יש בהם פגמים. אז אם אני פוגשת מישהו שהוא מצד אחד מדבר דברים נפלאים, מצד שני, מלא פגמים בעיניי, סימן שעוד יש לי הרבה דרך לעשות. איך אני אצליח לפגוש מורים שהם ללא רבב, שהם מושלמים, שהם אומרים ועושים אותו דבר למשל, שהם מלאי חסד, שהם מלאי חמלה, שהם לא מתרגזים, שהם לא אנוכיים, שהם לא מתקנאים. איך אני אפגוש מורים כאלה? כל מה שאני רואה אצלם הוא שיקוף שלי. במיוחד מורה רוחני. מורה רוחני הוא משקף את החלק הכי עמוק והכי טהור בתוכי. אז הוא המראה הכי נאמנה שלי, ושם אני צריכה להסתכל. ומי קרא לו מורה רוחני? אני, נכון? אני החלטתי שהוא מורה שלי. אף אחד לא יכול להחליט בשבילכם מי מורה בשבילכם ומי לא. רק אתם. הכוח הוא שלכם. אם אתם מחליטים שמישהו מורה, כנראה ששמעתם שם משהו שגרם לכם לרצות לשמוע חוכמה מאותו אדם או משהו אחר. ואם עכשיו אצל אותו מורה אתם פוגשים פגמים, אין בבואה בראי בלי שיש עצם לפני הראי שאותו המראה משקפת. דרך אחרת להסתכל על פגמים של מורים. כל הכתבים אומרים שהמורה שלכם הוא בודה. בבודה אין פגמים. איך זה שבבודה שלכם יש פגמים? זאת הדרך האולטימטיבית שבה מורים מלמדים אותנו. במקום לדבר הרבה הם מראים לנו. איך? על ידי פגמים שהם מפגינים. זה לא אומר שיש להם את הפגמים, בדיוק כמו שאני לא יכולה להגיד שזה מטבעו פרח שמקשט את חיי. למה אני לא יכולה להגיד שזה מטבעו פרח שמקשט את חיי? כי יבואו לפה דבורים ומסתכלו אחרת על הפרח הזה, נכון? לא יעניין אותם האדום הזה בכלל, הם ילכו לאמצע בשביל לשתות, מה יש בפנים? או יבואו לפה חרקים שניזונים מהדבר הזה והם יראו בזה אוכל. זה לא יהיה פרח שמקשט את חייהם. המורה אין לו טבע של פגם כזה או אחר שאני רואה. אין לו את הפגם הזה אינהרנטי. הוא בודה, הוא טהור לגמרי. וכדי שאני אראה את המורה כבודה, אני צריכה להתאר. בסדר, אמרתי, אני צריכה להתאר. ממה אני צריכה להתאר? מה אני צריכה לעשות? הנה, הוא מראה לך. אם זה מה שמציק לך אצל המורה, צביעות, את צריכה להקפיד שפיך וליבך יהיו שווים. את צריכה להקפיד איך את מציגה דברים לעולם. עד כמה את מנסה להסתיר דברים, או ליפות דברים, או לזייף דברים. מי מאיתנו אף פעם לא עשה ניסיון ליפות, או לזייף, או להרשים בקורות חיים, או בכל דרך אחרת. אנחנו עושים את זה כל הזמן. זה אחת הסיבות למה הריטריט הוא כל כך מרענן. כי בריטריט אתם בשתיקה, ואחד הדברים שאתם מפסיקים לעשות כשאתם שותקים, אתם מפסיקים לנסות לייפות את עצמכם בעיני הזולת. ואחרי כמה שבועות של שתיקה, נולד כזאת אנרגיה טובה וצלולה, במידה רבה, כי השתקנו למשך חודש לעשות את הקרמה הזאת של צביעות וזיוף. כשמפסיקים לעשות את זה לחודש, נולד המון יופי. רק בשביל זה שווה לכם לשבת חודש, כדי לבחח בזה, בשקיקה. אז אם המורה משקף לי פגם כזה, זה בדיוק הפגם שאני צריכה לעבוד עליו אצלי. אז האם הוא מורה ראוי? לחלוטין. איך הוא מלמד אותי? לפעמים בדברים פורמליים, אבל בעיקר, בעיקר במי שהוא בשבילי. לכן לפעמים יש אנשים שיושבים בקשיבורים ולא לוקחים רשימות, כי הם מקשיבים למה המורה משקף, למה הוא משדר. כי המורה כל הזמן משדר בכמה רבדים. וככל שהקשר שלכם יותר עמוק עם אותו מורה או מורה, אתם מקבלים שדרים ברבדים יותר ויותר עמוקים, ובמכלול של רבדים, לא ברובד אחד בלבד, בגלל שנפתחתם לאותו מורה ומורה, ואז אתם מסתכלים ואתם אומרים, הנה זה מה שהם משקפים לי, זה מה שאני צריכה לעשות. ויש אין ספור סיפורים בספרות על מערכות היחסים בתלמידים ומורים, והרבה מהם כוללות את החלק הזה שהמורה מלמד לאו דווקא באופן מילולי ולאו דווקא בלימוד פרונטלי, וככל שהיחסים קרובים יותר זה פחות פרונטלי ויותר ויותר במעשים. אז הבוטום ליין פה, כשאני ריסנתי את התגובה הרגילה שלי לדברים, הם לא נחמדים, הם צבועים, הם כך, הם אחרת, הם מפגינים מגרעות כאלה ואחרות, אם אני מרסנת את התגובה הרגילה, שבאה מהשפיטה הרגילה, שלא מבינה מאיפה דברים באים לחיים שלי, ואני מסתכלת במה שמופיע כשיקוף שלי, ואני עובדת עם זה, אז כל דבר הופך ללימוד על אחת כמה וכמה כשזה בא מפי מורה. או, אז אני יכולה להתקדם במהירות עצומה. הנרוונה היא קרובה למי שיודעים מהו עצמי, למי שיודעים מאיפה הדברים באים. הדברים הם שיקוף ישיר של ההתנהגות שלנו. זה מה שלורד קרישנה אומר כאן לארג'ונה. תחשבו, אם אתם ממש ממש קולטים את זה, ולהבין את זה וליישם את זה, זה שני דברים שונים לגמרי. זה הרבה יותר קשה. אבל אם אתם לא רק הבנתם את מה שנאמר כאן, אלא גם יכולים לחיות משם, זאת אומרת, בכל פעם שמופיע משהו זה לימוד. אין לי כבר זמן לתת לזה תביעות טוב, רע, זה הכל לימוד, זה הכל לימוד מה אני צריכה לחזק אצלי ומה אני צריכה לבאר אצלי. תחשבו כמה כאב לב נחסך מכם, כמה זמן שאנחנו מבלים על לשלונן על דברים ועל לשפוט דברים ועל להתמרמר על דברים ועל להיות לא מרוצים. אחד הסממנים של סמסר הזה, אנחנו לא יודעים להיות מרוצים, אתם זוכרים דיברנו על סנטושה, הג'יוון מוקטי, אחד הדברים שמציינים אותו. סנטושה, הכל פרפקט בעולם שלהם. הכל פרפקט בעולם שלהם. בעולם שלהם, מה שמופיע, הם עבדו איתו, הם כבר ניקו, כבר אין להם את כל הבלגן הזה. הם שוחררים, הם חופשיים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. והם שמחים כל הזמן, הם מאושרים כל הזמן, כי הכל פרפקט. קשה מאוד לדמיין אפילו איך החיים שלנו יכולים להיות, אם אנחנו יכולים, מתוך ההבנה הזאת, להשתחרר מהשתוקקות ותחייה שמקורם בבורות, מאלה שלא משרתים אותנו. החיים הופכים למין נס מרגע לרגע נס. מרגע לרגע הזה, וואו! עונג מתמיד כל הזמן. אם לומדים לעשות את זה, החיים הם נס בלתי פוסק. אז אתם זה ענה לך, אני מקווה. תודה רבה. Yanashoda Amba Lechama Ulvana Ira Guya Ufinishe Kortese Nahakama Velibirchena Yahakshena Yedanshke Nadea Velibirchena